אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסקטים. איתנו באולפן המפיקה שלנו תמר בנימין, על הביצוע הטכני אלעד זוהר, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
שלום, מאיה סלע. זו לא הפעם הראשונה שנדבר היום על שוק הספרים כעסק במצוקה. איזה נורא זה להגיד, עסק במצוקה, כאילו מדובר פה על...
ביזנס, הביזנס קורס.
ביזנס, השיווק לא עשה את זה כמו שצריך.
נכון.
מחלקת השיווק תפותר.
נכון. אבל זה... מחלקת התוכן, נראה לי, צריך לפטר אותה.
גם אפשר להתחיל לפטר אותם. בסדר, כשמחלקת השיווק הולכת, זה... כולם הולכים. אז ממש, העסק נראה כפסע, מפשיטת רגל. לא קונים ספרים, אי אפשר להתפרנס מכתיבתם, מודלים עסקיים משונים הופכים את זה לעוד יותר בעייתי, ובגדול המצב בכי רע, זה מה שאנחנו אומרים תמיד. בטור שפרסם בסוף השבוע בידיעות אחרונות הסופר וחוקר הספרות דוקטור יפתח אשכנזי, הוא כתב על האחוז ההולך וקטן של משקי בית שבהם נקנים ספרים, ועל סכום הרכישה הולך וקטן גם כן בתוך בתי האב שעוד קונים ספרים, אז הם קונים בפחות כסף. נוצר מצב מעוות, ככה הוא כותב, שבו הלקוחות של הוצאות הספרים הם הסופרים ולא הקוראים. זו הבחנה מעניינת. שבעצם הם משלמים על הספרים
נכון,
שהם מוציאים,
נכון.
והם אלה שמכניסים כסף להוצאות, ואז צריך להתנהל מולם, ולא... הקוראים מפסיקים להיות בכלל חלק מהמשולש הקסום הזה.
אין קוראים פשוט, אז זה לא שמפסיקים להתייחס אליהם. פשוט אינם.
אינם.
הם מצביעים ברגליים.
בדיוק. אבל יש לו פתרונות למצב. אני לא יודע אם הם פתרונות ישימים, אבל הוא מדבר על סוגים שונים של תמיכה בשוק הספרות, והטקסט הזה גם גרר לא מעט תגובות, ואנחנו נדבר איתו, עם דוקטור יפתח אשכנזי על כל זה היום. אנחנו נדבר גם עם דנה קספי, המתרגמת, על ספר חדש שתרגמה בוקר וערב של יון פוסה, בוקר וערב שהם תחילת וסוף החיים, של אדם אחד, יוהנס, ספר מתחיל בלידתו, ונגמר ברגבי האדמה שמושלחים על ארונו, אני לא עושה כאן ספוילר, זה הבוקר והערב, זה כל מה שיש בספר.
מאוד יפה, אבל.
לידה ומוות.
נכון, טוב, לפני כל הדבר הזה, בוא נדבר על ספרים מוחרמים, מזמן דיברנו, זה נושא אהוב, בוא נדע, אנחנו אוהבים את זה.
בדרך כלל אנחנו מדברים על ארצות הברית.
כן, יש כל מיני סוגים של חרם על ספרים, ולא כל סוגי החרם זהים זה לזה, וגם לא בחומרתם. בארצות הברית הייתה לאחרונה שריפת ספרים המונית.
כן.
מקרה די חמור של חרם, יש לומר, אם אפשר לקרוא לזה שם כבר באזורי החרם.
אולי הכי חמור?
כן. יש את חרם ה-BDS כמובן, שלאחרונה הסופר דוד גרוסמן סבל ממנו, כשסופרות וסופרים ביטלו את השתתפותם בפסטיבל הספרות של איחוד האמירויות, בגלל שהוא משתתף בפסטיבל, וכי הם מתנגדים לנורמליזציה של היחסים סופרים בישראל, וכל הדבר הזה. זה סוג אחר שלכם. יש עוד כל מיני, יש דברים גם מינורים יותר.
נכון.
כמו שאנחנו נציג עכשיו, בהנחה שהוא מינורי.
אפשר להתווכח על זה. אנחנו מציגים את העובדות. הגולשת רוטרן כתבה בפייסבוק על היעלמות מסתורית של ספר שחיפשה בספרייה הציבורית בירושלים, הוא הופיע בקטלוג הספר הזה, ככה היא כתבה בפייסבוק. בספרייה העירונית של ירושלים לקחו את שתי גברות רציניות מאוד ברצינות, ונעלו אותן בארון יחד עם ערות נשים מדברות מיניות ועוד כמה ספרים, ככה היא אומרת. עכשיו אני באמת סקרנית לקרוא את זה, ככה היא כתבה. היא מתארת שמה איך היא חיפשה את הספר הזה על המדף ללא הצלחה, היא ניגשה לספרנית בבקשה לסיוע, וזו אחרי שחיפשה בקטלוג וראתה שבאמת יש את הספר הזה, אמרה, אני יודעת איפה זה.
זה בארון, ספרים הלא יהודי.
והיא פנתה למגירה, או שפה משם מפתח, פתחה את הארון, והוציאה את הספר משם, והיו שם עוד ספרים חוץ ממנו.
כן, אז אנחנו, קודם כל אני רוצה לציין לטובה את רות ערן, ולומר לה, יש לך טעם טוב.
ספר
מעולה. דובר בספר מצוין.
נכון.
זה דבר אחד. אנחנו פנינו לספרייה הציבורית בירושלים, ולמנהלת שלה בבקשה להבין על מה מדובר, פנינו כמה פעמים, לא קיבלנו עדיין מענה, פנינו גם לעיריית ירושלים, גם הם עוד לא ענו לנו. בסדר, נמתין, מה יש שזה נעול?
אנחנו ברגע שהם יענו, אנחנו נגיד לך מה אמרו.
כן, אז בוא נספר, בוא נגיד משהו. שתי גברות רציניות של ג'יין בולס, שיצאה בהוצאת לוקוס, בתרגום של דפנה רוזנבליט, ספר נפלא, עוסק בשתי נשים, קריסטינה גרינג ופרידה קופרפילד, האחת מוכרת את ביתה ועוברת לגור על אי, מנהלת רומנים מרובים עם כל מיני גברים, אז אנחנו מנסים למצוא מה התרדות.
מה היה הבעיה, אוקיי? כן.
הגברת השנייה נוסעת לפנמה, ומתחברת שם עם זונה מקומית, עוזבת את בעלה, יוצאת למסע הוללות עם כל מיני טיפוסי שוליים באתרים אפלים. זה נשמע, התיאור כשמתארים ככה, נשמע כזה כאילו זה פורנו, זה לא.
לא.
אני אפילו לא זוכרת בדיוק את העניין הזה. זה לא שיש שם איזה סצנות סקס מטורפות,
לא.
זה לא זה.
לא, כשאנחנו ניסינו אתמול לחשוב, אבל זכרנו ספר יפה כזה, על שחרור ועל הגשמה עצמית, ועל לבחון מי אתה
לא,
וזהות.
לא, זה גם תיאור נוראי.
כן,
אתה עכשיו תיארת משהו ניו אייג'י, הרגת את הספר,
לא,
שחרור, הגשמה
ספר,
עצמית.
זה ספר יפה, שנשים שהולכות ועושות כל מיני דברים.
לא יודעת אם זה ספר, זה ספר טוב מאוד.
טוב. יפה זה
ויש
טוב.
ויש בו ניחוח דקדנטי. ואני מניחה שזה מה שהטריד פה את, את הבריות.
רק נגיד שהשם השני, הספר השני שמוזכר שם, אירות, זה ספר ישראלי. ספר של עדויות של נשים על מיניות, לקטה אותן, את העדויות האלה, תמר מורסלה.
ערכה גם.
ערכה את זה, כן, ברור, ערכה. ברור, ערכה את העדויות האלה. הנה, הספר הזה נועד לתת ביטוי לדרכים השונות שבהן נשים מתייחסות למיניות שלהן, לדרך שבה הסביבה תופסת המיניות שלהן, מן הסתם זה קשור גם לתנועת מיטו, הדברים האלה, הצורך לדברר את המיניות, להגיד איפה זה עומד בחברה, איך מנצלים את המיניות הזאת וכו' וכו'. צריך להגיד עוד, שאחד הדברים היפים בספרייה, הוא האפשרות לשוטט פשוט, ולגלות דברים על המדף. ספר שמוחבא בארון יגיע למעט קוראות, כיוון שאף אחת שמשוטטת בין המדפים, לא תגלה אותו במקרה.
גם אף אחד לא.
גם אף אחד.
לא רק אף אחת. אני מבינה שאתה רוצה לשמור דווקא על נשים פה במיוחד, אבל גם על גברים צריך לשמור. גם אתם רגישים.
גברים, טוב, לא חשוב.
אוקיי, בוא נעזוב את זה רגע.
יש משהו שלמדתי בימים האחרונים, זה שלפעמים עדיף לא להגיד את מה שם.
מדהים שהצלחת ללמוד את זה.
כן.
כל הכבוד.
כן. טוב, ואם אנחנו כבר נרחיב ונגיד, נדבר על ההחלטה דווקא לשים את הספרים האלה נעולים בארון, אז זה כבר יהיה לי לזלוג למחוזות הקלישאה. כאילו, מי כתב את זה?
טוב, אני חייבת להגיד לך שבעיניי זה קצת מוצחן. כשמעתי על זה, אמרתי,
נחמד?
כן. למה זה מצחן בעיניי? לא שאני בעד לכלוא ספרים בארון, אבל מצחן בעיניי שהיה שם את שתי גברות רציניות. זה מה שמצחן בעיניי, כי תראה, מדובר בספר נפלא ממש, וכמו שאמרתי, יש את הדקדנטיות שמשוחה עליו, ומי שהחליט לשים אותו שם, זה מישהו שהוא אדם די מתוחכם. כלומר, אני מתכוונת שזה לא חוכמה לשים את אירות.
כן, זה בין יור פייס כזה.
כתוב לך על הקריחה, אנשים מדברות מיניות, אז הם הבינו, מיניות.
רחמנא ליצלן.
בדיוק, את זה אנחנו לארון. אבל לשים שם את שתי גברות רציניות, דורש... זה דורש הבנה גם, אתה גם צריך לקרוא את הספר, גם צריך להבין, ואני באמת הייתי רוצה לדעת איזה עוד ספרים הם בחרו לשים שם, כי זה בעצם יכול להיות הארון הזה שאליו אנחנו ניגשים. זה הארון עם ההמלצות הסודיות של הספרנית המתוחכמת, או הספרן, שעוד מבינים משהו. אוקיי, הם שמים שם את אירות, כי הם מבינים שהם מיניות, בסדר? אבל לא שאני מזדלת בעירות, אבל זה לא ספרות... אבל יש שם גם ספרות רצינית, מעניינת, דקדנטית.
תשמעי, בשאילתה שלנו לעיריית ירושלים, שאלנו אותם, אילו עוד ספרים יש בארון? איזה קריטריונים?
אני בטוחה לגמרי שעיריית ירושלים תתן לך רשימה. הם ינדבו רשימה מחר בבוקר, ללא ספק.
אני ממש מקווה שתתקבל הרשימה של כל הספרים שנמצאים בארון, וככה קוראים וקוראות. יוכלו לדעת מה לקרוא קודם.
אז תשמע, אני חשבתי שלמה שלא נקרא מתוך הספר הזה קצת, שתי נשים רציניות. מי שרגיש, אז הוא יכול כרגע להכניס את הרדיו לארון או משהו. אולי זה יעודד נשים וגברים מירושלים וממקומות אחרים, לא לפחד. לא לפחד כלל.
כן.
אוקיי, אני קוראת, היה לי קשה לבחור, כי...
אפשר לקרוא פשוט את כולו.
בדיוק, תחשק לי להקריא את כולו.
אבל אין לנו זמן לזה, מה היה?
אוקיי. מר ומרת קופרפילד עמדו על הסיפון הקדמי בשעה שהספינה שטה אל תוך נמל פנמה. מרת קופרפילד שמחה מאוד לראות סוף סוף יבשה. עכשיו את חייב להודות, אמרה למר קופרפילד, שהיבשה נעימה יותר מהים. לה עצמה היה פחד נורא מטביעה. זה לא רק הפחד מהים, היא המשיכה, אלא גם השעמום שהוא מפיל. זה כל הזמן אותו דבר. הצבעים יפים כמובן. מר קופרפילד בחן את קו החוף. אם תעמדי בשקט ותסתכלי בין הבניינים שעל המזח, אמר, תוכלי לראות לרגע קצר כמה רכבות ירוקות עמוסות בננות. נראה לי שהן חולפות כל רבע שעה. אשתו לא ענתה. היא רק חבשה לראשה את כובע השם שהחזיקה בידה. אתה לא מתחיל להרגיש כבר את החום? אני מרגישה, אמרה לו לבסוף. כיוון שלא קיבלה שום תשובה, הלכה לאורך המעקה והביטה מטה אל המים. כעת ניגשה לדבר איתה אישה אבת בשר שהיא הכירה על הספינה. פניה של גברת קופרפילד אורו. סלסלת את השיער, אמרה האישה חייכה. תזכרי, אמרה לגברת קופרפילד, ברגע שאת מגיעה למלון, תשכבי לנוח. אל תתני להם לגרור אותך ברחובות, ולא משנה איזה בילוי מטריף יבטיחו לך. בלב הכי אין ברחובות שום דבר חוץ מקופים. בכל העיר אין אף אדם יפה תואר שאינו שייך לצבא האמריקאי, והאמריקאים נשארים בדרך כלל ברובע שלהם. הרובע האמריקאי נקרא קריסטובל. הוא נפרד מקולון. בקולון אין שום דבר חוץ מבני תערובת וקופים. בקריסטובל נחמד. בקריסטובל יש לכל אחד מרפסת מרושטת קטנה. אלה לא חולמים להגן על עצמם ברשת, הקופים בקולון. הם בלב הכי לא מבחינים מתי יטוש שוקץ אותם, וגם אם היו מבחינים, לא היו מרימים יד לגרש אותו. תאכלי הרבה פירות ותיזהרי מהחנויות. רובן שייכות להינדים. הם בדיוק כמו היהודים, את יודעת. הם ירמו אותך על ימין ועל שמאל. אין לי עניין לקנות שום דבר, אמרה גברת קופרפילד. אוכל אולי לבוא לבקר אותך בקולון? אני אוהבת אותך יקירה, השיבה האישה, אבל כשאני כאן אני רוצה לבלות כל דקה עם הבן שלי. זה בסדר גמור, אמרה גברת קופרפילד. מובן שזה בסדר גמור. את יש לך בעל יפה משלך. זה לא עוזר, אמרה גברת קופרפילד. אבל ברגע שאמרה זאת, נחרדה מעצמה. מה עכשיו? רבתם? אמרה האישה. לא. אז אני חושבת שאת אישה קטנה ואיומה אם את מדברת ככה על בעלך. היא אמרה והלכה משם. גברת קופרפילד נחלמה וחזרה לעמוד ליד מר קופרפילד.
תקשיבי, זה חתרני.
נכון.
זה חתרני. אמרתי בסוף הקטע הקודם חתרני, אבל את יודעת משהו?
מה?
זה באמת ספר חתרני.
נכון.
צריך להגיד את זה.
ומסוכן.
מסוכן.
על כן. כן, כן, נכון.
כן, זה באמת ספר חתרני. תקראו אותו, כי הוא כן. חתרני ומסוכן. אוקיי, עוד ספר. מסוכן? לא יודע, מסוכן, משהו אחר, משהו אחר. בתחילת הספר בוקר וערב של יון פוסה, אבא של יוהנס, שהוא הגיבור של הספר, אם אפשר להגדיר אותו ככה בעצם, מחכה ללידת בנו, ללידת יוהנס. הוא מהרהר בו בילד שעוד מעט מיוולד, וככה הוא מהרהר. משום כלום, הוא הפך לבן אדם. ברנש קטן, שם בתוך הבטן של מרתה, צמחו לו אצבעות, ידיים, רגליים, פרצוף, צמחו לו עיניים ומוח, ואולי אפילו קצת שיער. ועכשיו, כשאימו מרתה צועקת ומתייסרת, הוא יבוא לעולם הקר הזה שבו יהיה לבדו, מופרד ממרתה. מופן מכל האחרים. הוא יהיה בו לבדו, תמיד לבדו. ולבסוף, בבוא היום, בבוא יומו, הוא יתפורר ויהיה ללא כלום ויחזור למקום שממנו בא. מכלום לכלום. זהו מהלך החיים. של האדם, של בעלי החיים, ציפורים, דגים, בתים, כלי חרס למעשה של כל דבר בעולם. והספר הזה הוא בעצם המהלך הזה. הוא סוג של המהלך הזה, הוא ההתחלה והאמצע. והסוף של המהלך הזה, מהכלום שלפני הלידה לכלום הלידה, שאחרי הדיון ישיר במהות חייו של האדם, כל זה מגיע אלינו בתיווכה של דנה כספי, שתרגמה את הספר שיוצא עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. שלום דנה כספי.
שלום, צהריים טובים.
תספרי לנו קצת על יון פוסה, בעצם זה הספר הראשון שלו שמתורגם לעברית, נכון?
אני חושבת שמחזה שלו תורגם, כי הוא בין השאר גם מחזאי, אבל זה הפרוזה הראשונה שלו.
אני נכנסתי לקרוא עליו וראיתי שהוא, מה זה, הוא עטור פרסים, הוא סופר נורא גדול ונורא ידוע, שאיכשהו אנחנו...
עוד אחד מאלה שהם גדולים ויהודים ואנחנו מפספסים אותם.
עד שדנה כספי באה ואומרת לנו,
היי, שימו לב.
מה קורה לכם? יון פוסה, ספרי לנו עליו.
אז קודם כל, זה הסופר הנורווגי הראשון שקל להגות את שמו בעברית.
נכון, זה כל כך הרבה הקלה.
עדיין חששתי לטעות, אני חייב להודות.
אבל הוא באמת דמות מאוד מאוד מרכזית וחשובה בנורווגיה. כמו שאמרת, טור פרסין הוא אפילו נחשב, יש בנורווגיה מוסד שדומה למשורר המלכותי של אנגליה, אז הוא במעמד הזה בנורווגיה, הוא גר יש לו מגורי המשורר, הסופר הלאומי ליד ארמון המלוכה. והוא באמת, קודם כל הוא כותב, זה לא ניכר בעברית, אבל חשוב לומר, יש בנורווגיה שתי שפות. אחת היא יותר דומיננטית, שבה מדברים ברוב האזורים העירוניים, ויש את השפה שבה הוא כותב, שנקראת נינושק, נורווגית חדשה, והיא בעצם שפה מלאכותית שיצרו אותה במאה ה-19 לקראת העצמאות של נורווגיה.
כלומר, שמה שזאת... שונה, מה שונה מהשפה הנורווגית הרגילה? מה חדש בה?
לא מספיק משונה בשבילה מהנורווגית המקורית?
אז הנורווגית, נגיד, העירונית, הרגילה נקרא לזה, קוראים לזה גם שפת הספר, היא בעצם דנית. שהשפות הולכות...
כלום אנחנו לא יודעים, באמת.
נכון. האמת שזה לא... אני מספרת את כל זה כי זה קוריוז מעניין, אבל זה לא רלוונטי.
לא, לא, זה מאוד...
כשמתרגמים לעברית, אז עברית. אבל מה ש... אני אגיד בקצרה שמה שחשוב בשפה הזאת, שבגלל שהיא נבע מאיזה צורך לאומי, אז בניגוד לדנית ששלטה, בגלל שכל הפקידים וכל הממשל היה דני, זו שפה שנבנתה מהדיאלקטים השונים, בעיקר לאורך החוף המערבי של נורווגיה, ששם מאמינים, משם אגב, פוסבה, הוא גדל ליד אחד הפיורדים היפים, ושם מדברים שפה שהיא... מבחינה, נגיד, לינגוויסטית, מזכירה את, את שפת הוויקינגים, את, את הנורדית. כלומר, זו שפה כאילו יותר אותנטית, יותר, וכמובן יותר פיוטית.
זאת אומרת, אבל רוב הסופרים, נגיד, בנורווגיה, הם לא כותבים בשפה הזאת?
תקופה ארוכה זה היה שפה, לא של כל המשוררים, אבל זו שפה שהיא מאוד נוחה לכתיבת שירה. אבל כן, הרוב לא כותבים בשפה
אבל
הזאת.
כולם מדברים, מבינים ומדברים את השפה הזאת?
כן, זו שפה שקודם כל חייבים ללמוד בבית הספר, זו שפה שילדים שונאים, כי זה באמת, היא לא קשה, כלומר, אפשר להבין, מנסים להכניס אותה נגיד לתקשורת, תמיד יהיה קריין אחד שידבר בשפה הזאת, בעיתונים יהיה לפחות, אחוז מסוים של מאמרים שכתובים בשפה הזאת, אבל היא הולכת ומאבדת מהמעמד שלה.
ואת מדברת את השפה הזאת?
כן, הנה, כלומר, כשלומדים נורווגית, לומדים גם אותה.
אוקיי, אז, אבל נגיד, היה לך יותר קשה לתרגם מהשפה הזאת, או שזה אותו דבר מבחינתך?
האמת שכן, זה יותר מאמץ, גם טריה וסוס כותב בשפה הזאת. אז היא דורשת, כן, נגיד, כל התיאת הפעלים, הכל קצת שונה, אז כן, קצת יותר...
מה זה בשבילך ללמוד עוד שפה?
בקטנה. אני מרגיש אבל קצת כמו הבריטים, אתם חייבים שהמידת מרחק שלכם תהיה 1 חלקי 67 ממידת המרחק שכל שאר העולם מודד בה, למה אתם חייבים לסבך דברים?
נכון, נכון, היום יש מקומות שבאמת רוצים לוותר על זה, זה מקשה, כל טופס, נגיד, כל טופס בנורווגיה חייב להיות בשתי השפות, ועכשיו גם מוסיפים לו את השפה הסאמית, כי חייבים להכיר במיעוטים וכולי וכולי, וזה מאוד יפה.
נכון.
אבל זה, כן, זה יש מחיר.
בואי נדבר על הספר הזה, שחייבים להודות, אנחנו תמיד מדברים על הפער הזה בין התרבויות, בין התרבות שהשפה ממנה את מתרגמת, שלנו, כפי שאנחנו ממש חווים את זה, זה מאוד מאוד זר, אנחנו בכלל לא מבינים, לא את השפה, לא את הדקויות של השפה, ולא את מה זה פיורד ומה זה קור, אנחנו לא יודעים עד שכאילו, אין לנו מושג מה זה קור שם.
אבל הוא מצליח להדגים מאוד יפה מה... אז אני... את הטמפרטורה ואת ה...
נכון. וגם אני חושב שצריך להגיד על הספר הזה שהוא נוגע בחוויות מאוד אוניברסליות, הוא מאוד מאוד מינורי במובן הזה שהוא מתאר פשוט את הלידה ואת המוות, וכל מה שקורה בין הלידה למוות, זה הבוקר והערב של החיים שלנו, בעצם זה רק ברמזים, ברמזים, בזיכרונות קטנים כאלה, אנחנו בעצם לומדים מעט מאוד על החיים ממש, ובעצם אולי זה עוזר לנו מאוד להתחבר לספר הזה, כי המונולוג הנסער הזה של האב ליד מיטת הלידה של בנו, זה משהו שכל אחד יכול להזדהות איתו, זה לא קשור לפיורדים ולאיזה שפה זה נכתב. את מסכימה בקשר לספר הזה, או שזה רק איך שישראלי קורא את התרגום?
לא, אני מסכימה לגמרי. אני חושבת שקודם כל אתם צודקים שניכם. ברגע שמתרגמים לשפה אחרת, אז, או נגיד ספציפית בנורווגית לעברית, אז מה שמוכר ואולי נוסטלגי שם הופך פה לאקזוטי. זה מאוד בולט אצל קנאוסקו, למשל, שהקוראים שם קראו אותו כאוי, אני זוכר שהיה ככה ופה זה הכל אקזוטיקה. אצלו, האיחוד שלו, וזה גם הכוח של פוסה, שהוא באמת מצליח לזקק חוויות אנושיות, כן למקם אותם איכשהו בזמן, כלומר, יש איזו תחושה של זמן, כי הוא מזכיר דברים כמו מעבר מכביסה ביד לכביסה במכונה, דברים קטנים כאלה, וגם הוא מזכיר שמות של מקומות, אבל זה שמות כלליים מאוד שיש בהרבה מקומות בנורווגיה, כמו ווגן, המפרץ וכולי, ובאמת הופך את זה לאוניברסלי. כלומר, הוא לא מנתק מהמקום, אבל הוא גם לא מקבע, הוא לא מאגן את מה שקורה במקום מסוים. ואני רוצה לקשר את זה כן לעובדה שפוסה, בתור מי שחיפש הרבה גם מבחינה סגנונית וגם מבחינה רוחנית ואפילו דתית, הוא אדם שהמיר את דתו לכנסייה הקתולית, הוא קתולי. שזה צעד מצד אחד די נפוץ בקרב אינטלקטואלים בנורווגיה, מצד שני מאוד חריג בחברה בכלל שם.
מעניין, למה זה נפוץ שם בקרב אינטלקטואלים? מה המהלך שלהם?
אני חושבת, גם סיגרי אונסט למשל, שכתבה את קריסטין לברנטר, היא גם המירה את דתה, אני חושבת שיש משהו בדת הלותרנית, שהוא נוקשה מדי ויבשושי מדי, והוא מאוד כלומר, זה סוג של מרד בחברה בלי למרוד בכל מיני קונבנציות חברתיות. אבל החיפוש הזה אחרי משהו יותר רגשי, יותר טקסי, יותר אמוציונלי, כלומר, זה אמרתי, אבל יותר, איך לתאר את הדאטה? אולי יצרי מאפיין הרבה, כלומר, די הרבה.
מאוד מעניין שהאינטלקטואלים שם בכלל הם דתיים, כלומר, במובן הזה, אתה יודע, זה כבר מפתיע, שהם בכלל כן. מתעסקים בדבר כזה.
נכון, ולא כולם חייבים לסייג, אבל אדם כמו שאם גם קוראים את ההתפתחות שלו כסופר לאורך השנים, אז את מאוד מרגישה את החיפוש הזה. עכשיו, החיפוש יש לו ביטוי בשפה, שבאמת הוא כותב בשפה אקספרימנטלית וניסה כל מיני דברים. קראתי רומן שלו מתחילת הדרך, והאמת לא הבנתי כלום, לא הבנתי מה הוא רוצה ומה הוא נסה להגיד, כי אני חושבת המימד הניסיוני היה מאוד חזק, אבל הוא הגיע, אני חושבת, גם דרך הדת וגם דרך הגיל והשנים שעוברות והניסיון בחיים וכו', אבל הוא הגיע למשהו שהוא עדיין נקרא כניסיוני, אבל המון סופרים מוותרים, נגיד, על נקודות, וזה מין שטיק כזה, נכון, זה לא...
נכון, זה כבר זה שטיק, לא... בשלב הזה זה כבר שטיק, כן.
בדיוק, ואצלו זאת הכתיבה שלו, וכך הוא מביע דברים, ואני חושבת שהוא הגיע באמת לשפה ייחודית שלו, שיש בה את מה שאתם הזכרתם.
ויש פה גם את, בבוקר וערב, את גם רואה את העניין הנוצרי הזה, זאת אומרת, בסופו של דבר, מלווים אותו אל העולם הבא, הולכים לעולם הבא, נכון? בא נכון. החבר שלו ומלווה אותו. נכון. החבר המת, יש לומר, כן? כאילו, כן. יש התרחשות שהוא מתאר, הוא לא מתאר רק את המוות, הוא מתאר את מה שקורה אחר כך.
נכון.
נכון. ועצם זה שיש עולם הבא, זה לא מובן מאליו. נכון. כלומר, זה לא מאפיין כתיבה מערבית של ימינו, אבל אני חושבת שיש גם הרבה דיונים, גם בחלק הראשון, עם אולי האבא שמחכה להולדת בנו. גם שם יש תיאולוגיה מכל מיני סוגים.
איפה נמצא הספר הזה על הספקטרום הזה? אמרת שרואים התפתחות בדרך שלו. איפה הספר הזה מגיע? זאת אומרת, איפה הוא על הציר הזה של הכתיבה שלו?
אני חושבת שהוא כבר מסמל את הפריצה שלו כסופר. הספר נכתב נדמה לי ב-2006, אבל לא זוכרת בדיוק כרגע, אבל זאת כבר הפריצה, זאת אומרת, זה אחד הספרים הראשונים שלו שזכו להצלחה בינלאומית. הוא מאוד פופולרי בצרפת בזכות המחזות שלו, אז תמיד היו לו קוראים מחוץ לנורווגיה. אבל הספר הזה והספרים שבאים אחריו, ובימים אלה הוא בשיא הפריחה שלו, כלומר, באמת יש לו סדרה של ספרים שמתרגמים להמון שפות, והוא באמת הגיע למיצוי של הכישרון שלו, אני חושבת, מיצוי במובן החיובי, שהוא פשוט יושב וכותב וקולע בול.
כן, זה מאוד מפתיע, כי הספר מאוד מאוד קצר, צריך להגיד. אין פה שישה כרכים של 600 עמודים כל אחד, אנחנו יודעים שבזה התרגלנו,
אבל אתה מתגעגע.
כן, הוא מתגעגע. את יודעת? דנה פחות מתגעגע.
זה בשלב כבר של יחסי שנאה, אהבה, הדברים האלה. כן. אנחנו מדברים על קנאוסגאוט, כמובן.
כן, נכון.
אבל צריך להגיד שכאן גם, נכון שיש כאן הרהורים וכולי, אבל הוא מאוד, הוא יודע לעשות דברים מאוד מאוד יפה. הוא במשפט אחד מתאר איך אותו אב, יואנס, רגע לפני מותו, מתאר איך אותו אב שהיה כל כך נרגש וחשב מחשבות כל כך עמוקות על לידת, לפני לידת בנו, בעצם הם לא הסתדרו בסופו של דבר.
נכון, במשפט אחד הוא אומר את זה. כל ההתרגשות והתינוק וזה, ובכלל היו ביניהם יחסים גרועים.
כן, היו אחרי זה יחסים גרועים, וגם זה משתקף בלי מילים אולי אפילו, ביחסים של יואנס עם ילדיו שלו, כשרק אחת מהם מוזכרת מתוך שבעה,
כל הדבר הזה ב-108 עמודים, כן? זה נשמע...
אבל זה מקופל בזה כל כך הרבה, לפעמים במה שהוא לא אומר, איפה שיש את הילדים האחרים, אתה מבין פתאום אולי הפתולוגיה הזאת הולכת מדור לדור לדור.
מעניין, אתה יודע, לא חשבתי על זה, כי אני, נכון שכמובן שמתי לב לקטעים האלה, והם לא היו מהותיים בעיניי, כי באמת, כמו שאתה אומר, המעבר הזה גם... אפילו בשלב מסוים לא ברור אם זה היוהנס שהוא אבא שלה אולי, או שהוא הבן שלו, כי הרי עובר שם, כלומר, ככה מתנהלת המשפחה, פעם אולי, פעם יוהנס, פעם אולי. ולא ברור מי זה מי.
כן.
ואני חושבת שיש סיבה שהוא מזכיר רק במשפט את העניין הזה. כן, לא הסתדרתי כל כך עם אבא שלי, והוא מדבר על הבת באהבה. אני קראתי את זה כמשהו באמת מעבר לכל הדברים האלה. כלומר, הוא מזכיר אותם כי הם היו קיימים, אבל הוא לא בא חשבון עם הדברים הקטנים של החיים, אלא זה מין השלמה כזאת.
זה החיים, כן.
נכון, נכון. בעיניי זה ספר מאוד מנחם. אני קראתי אותו זמן קצר, כלומר, עבדתי עליו זמן קצר אחרי שאבא שלי מת, וזה מאוד ניחם אותי, ההכנה הזאת למוות. יש שם משפט שהחבר פטר אומר לו, היה צריך לגמול אותך מהחיים. ובגלל זה מעבירים אותו ברכות, ויש לו עוד חוויה אחת, והוא שט שוב בסירה, וזה כל כך יפה בעיניי, וגם כשזה נראה בעצם כמו חלום, כלומר, המוות הוא גם חלום, לא רק החיים.
וכל מה שאתה אוהב שם, וכל מה שאתה לא אוהב, לא שם.
כן, נכון, גם את זה הוא אומר לו, נכון.
נכון, נכון.
דנה כספי, בוקר וערב, ספר קטן גדול. באמת, יכולנו לדבר, באמת, על המאה ומשהו עמודים האלה, יכולנו לדבר עוד שעתיים לדעתי. יון פוסה, בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
ואנחנו עוסקים גם בשוק הספרים פה ושם בשוק. הסופר והחוקר דוקטור יפתח אשכנזי כתב בסוף השבוע במוסף הספרים של ידיעות אחרונות על מצב שוק הספרים שבו בעצם לא קונים ספרים ואי אפשר להתפרנס מכתיבה. הדרך לתיקון המעוות, הוא כתב, היא לא לנזוף בקוראים, גם לא להוזיל את מחיר הספרים. מה שצריך זה ספרים טובים יותר ומערכת ספרותית מתפקדת. שלום דוקטור יפתח אשכנזי.
שלום,
מאיה,
שלום, יובל.
תשמע, יפתח, אתה כותב, מה שצריך זה ספרים טובים יותר ומערכת ספרותית מתפקדת, כאילו, אוקיי, אז בסדר, אז בוא נעשה את זה פשוט. אין שום בעיה. אז בוא נתחיל עם העניין הזה של נפרק את זה ונראה איך מגיעים לתוצאה הזאת. למשל, מה שצריך זה ספרים טובים. אוקיי, איך נעשה את זה? צריך לכתוב אותם.
אוקיי, אז אני אתחיל לפרק קודם כל שיש כרגע בעיה מאוד גדולה במערכת. כלומר, אנחנו כרגיל חייבים להסתכל על הנתונים, תמיד מתעלמים מהם, כלומר, יש ירידה תמידית בכמות האנשים שקונים ספרים, וירידה בזמן הקריאה. כלומר, אנשים פחות מתקרבים לספרות, יש לזה המון המון סיבות, אבל אולי אחת הסיבות זה, כלומר, בתחרות הזאת מול העולם המאוד מורכב, צריך שיהיו ספרים יותר טובים, וכדי שייצרו ספרים יותר טובים, כלומר, המערכת לא יכולה, כרגע המערכת די מתפקדת, קצת כמו הונאת פירמידה, כי בעצם במקום למכור ספרים לקוראים, מוכרים לסופרים את ההוצאה לאור, שהרבה מאוד הוצאות לוקחות כסף.
עכשיו, נכון, לא זה כל כך נכון, זה בדיוק הונאת פירמידה. זה הכותרת של כל הדבר הזה, כן.
חבר מביא חבר גם. בוא, ההוצאה הזאת לוקחת רק 20 אלף.
תקנה ממני את המוצרים.
לא, אומרים אחד לשני, ההוצאה הזאת לוקחת רק 20 אלף שקל, 20 אלף שקל ויש לך ספר, בוא.
אז עכשיו, העניין שיש ספרים מאוד טובים שנעשים, אבל זה לא יכולה, כלומר, מבחינה של מערכת ספרות, כלומר, שיבטחו הספרים הטובים ביותר, צריך מערכת טובה. עכשיו, כדי לא לדבר ככה תיאורטית, אמרתי, ניקח את הדוגמה של הילה בלום, הספר שלה, איך לאהוב את ביתך, שזה ספר שזכה גם לפרס ספיר וגם הצלחה בקוראים, כבר בכל המדדים הוא הצליח. נכון. מה היה צריך בשביל ספר כזה? סופרת שגם יש לה 12 שנה בין ספר לספר, שהיא מספיק חזקה במערכת, עורכת חזקה, זה אין לכולם, אבל היא באמת גם סופרת מאוד מוכשרת, גם זה לא קשור, אין לכולם, אבל יש גם הוצאה מאוד מאוד חזקה, שזה כנרת זמורה ביטן, שגם דחפה את זה. יש עורך שנקרא יגאל שוורץ, גם היה מנחה שלי בדוקטורט, שהוא עורך מאוד מנוסה, שגם העלמית עבודה שלו זה לא דבר זניח. יש שיווק, הפצה. עכשיו, אם אין כסף במערכת, איכשהו צריך שהכסף ייכנס ולא רק מהסופרים. ופה זה מקום שבו המדינה צריכה לבוא ולהגיד, אם ספרות חשובה לנו, אנחנו אוהבים להגיד, אנחנו עם ספר וזה. כלומר, צריך כמו בתחומים אחרים וכמו במדינות אחרות לשלם. עכשיו, זה לא חייב להיות, אגב, איזשהו כסף כאילו לגמרי, כאילו שיקחו מהתקציב. כלומר, אפשר להתחיל בלתקן את העוולות שקיימות בשוק.
איך? מה? בחוק הספרים וכל הדבר הזה עוד פעם?
חוק הספרים זה נורא מורכב, גם כתבתי על זה, כי חוק הספרים לא היה בהכרח הכי טוב. בוא נתחיל בדבר פשוט, בוא נתגמל ספרים כמו שצריך, כמו שנגיד מתגמלים את איתמר רושלד, כשהשמעתם את השיר היפה שלו, ששיר ואת דוד אבידן, משלמים תמלוגים על ספריות, משלמים לך מענק שאין שום קשר ולא ברור לך אם זה תמלוגים או לא, מלמדים אותך בבית ספר, נכנס לך ספר לתוכנית הלימודים, היה צריך לשלם להוצאה ולסופר. מזמינים סופר לאירוע של המדינה, הרבה פעמים לא מתנים את זה בזה שהוא יקבל תשלום, כלומר, כל המערכת מאוד מאוד לא מוכוונת, כאילו, כלומר, כנגד הסופרים.
כן.
אז בוא נתחיל בלשלם כמו שצריך, לתת את הפנאי, גם ההוצאות, כלומר, ההוצאות לא מקבלות תגמול לספריות, משלמים על הספר פעם אחת. אחר כך, בתוך התקציב עצמו, יש דברים, יש כל מיני חורים בתקציב, כספים שהולכים, שמנועלים באמת בשיטות לא הכי טובות, שאפשר לסדר אותם. אחר כך, בסוף, אפשר לדבר על סוגים, על מודלים שונים של תמיכה. כלומר, יש המון המון מודלים של תמיכה ואפשרויות לעשות את זה.
אבל בסופו של דבר, כל הדברים האלה מובילים למקום שבו המערכת באמת רוכשת ספרים, שמה אותם בספריות, עושים את כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא קורא.
כן,
לא
תביא אותם, הם לא רוצים.
זה לא יציל את הספרות, זה לא יציל את הספרות אם לא יהיו, כמו שהיה פעם, נגיד, 20,000, 30,000, 40,000 איש שהיו קונים ספר שהיה רב מחר ולא 400-500.
לא, אז פה אני אגיד את הדבר, הילה בלום זה דוגמה טובה, הילה בלום היא גם לא איזה, היא לא דוד גרוסמן שרק זה השם קנו. הספר שלה היה אטרקטיבי להמון אנשים והוא נקנה בכמויות מאוד מאוד גבוהות, גם במצב המאוד קשה כרגע. עכשיו, בשביל זה אנחנו, עכשיו פה יש איזשהו היגיון שאנחנו משתמשים בו בכל ההיגיון של כלכלה, שאם יש מוצר שהוא מוצר טוב, אז יותר אנשים ירצו אותו. כלומר, אם אדם יקרא ספר ויהנה ממנו, סביר להניח שהוא רוצה לקרוא עוד ספר עברי. שוב, עכשיו, אנחנו יכולים להגיד, נכון, זה לא דבר שהוא מבטיח, אבל א', זה יותר טוב מכלום. וב', בתחומים אחרים, נעשה נגיד בחוק הקולנוע, שבו המדינה מרזימה כמות מאוד גדולה, גם לפיתוח וגם להפקה, נעשו איזושהי שיטה שבה הבטיחו, ומה שקרה שחוק הקולנוע החזיר את הקהל לבתי הקולנוע. אז אפשר לבוא ולבחון כל מיני אופציות. עכשיו, עוד אופציה שקיימת ונעשית בכל מיני מדינות אירופה, למשל צרפת, זה הוואוצ'רים. גם באיטליה יש קצת שנותנים, נגיד לילדים, סטודנטים או ילדים ב-18, כסף בתנאי שיוציאו אותו על תרבות.
כן, אבל גם שם לא הוציאו אותו על ספרים, הוציאו אותו על משחקי וידאו.
לא, שם אולי כן, אבל אני אומרת לך שפה זה היה.
גם שם הם גילו שהם קונים כל מיני דברים שהם לא ספרים.
אני רוצה לדבר על ספרות, אני רוצה להגיד לך משהו, אולי יש פה בעיה, אולי הספרות פה לא מספיק טובה. הקהל לא אשם, ולא צריך לרוץ אחריו, ולא צריך לעודד אותו, ולא צריך לתת לו ואוצ'רים. הוא לא רוצה לקרוא את הספרים האלה שנכתבים פה ויוצאים פה. הספרות פה לא מספיק טובה, היא בינונית, לא יודעת מה. אולי הוא לא אשם, אולי, אני לא יודעת איך מייצרים את הספרות הטובה, אבל אנחנו לא הצלחנו לעשות את זה.
כלומר, הקהל פה הוא לא שונה, כלומר, יש תהליכים בינלאומיים, יש תחרות מאוד קשה, וזה נכון, ספרות הפכה מתחום שפעם לפני 70 שנה היה פחות תחרות, היום יש לה יותר תחרות ולכן היא יותר צריכה תמיכה. עכשיו גם...
אבל אתה מדבר עכשיו על התחרות, ואני אמרתי לך, זה לא עניין של תחרות. אם היא הייתה, נגיד, אתה נתת כדוגמה את הילה בלום, אז להילה בלום באמת יש הרבה קוראים, אז כנראה הספר שלה טוב, ואנשים רוצים לקרוא אותו, אבל כנראה שברוב המקרים, זה לא מה שקורה, אנשים לא מעוניינים בדברים האלה שהסופרים שלנו כותבים. אולי הם לא מספיק טובים.
א', אני לא יודע, גם לשפוט מה זה ספר טוב ולא טוב, זו שאלה שהיא נורא קשה. כלומר, וגם לשאול אם ספר הצליח או לא, זה גם שאלה קשה. אני אומר, כדי להגיע לספרים, לתוצאה המיטבית, כדי שתהיה באמת סיכוי, צריך כל מיני תנאים. צריך, אגב, לדוגמה, את אומרת, ספר טוב או לא טוב. אני אקח את הדוגמה על הספר שלי, הספר שיצא לי ב-2010, פרסונה נון גרטה, הייתי, עבדתי עם עורך, עם הוצאת חרגול, שאז היה במערכת הרבה יותר כסף, למרות שגם אז אף אחד לא התאשר מזה. היה עורך שעבד איתי שנתיים על ספר, כי הייתי בתחילת הדרך. האם היום במערכת הכלכלית...
זה יכול לשפר ספרים בהחלט, שעובדים עליהם.
עורך יכול לעבוד שנתיים עם סופר, לעשות פינג פונג כזה פחות. האם המערכת יכולה להשקיע בשיווק פחות? כלומר, אפשר להחליט, אנחנו תומכים בפרסום. אולי אנשים כן רוצים לקנות ספרים, אבל הם לא שומעים על זה. אז שנגיד, חלק מי, לא יודע, תאגיד ציבורי או מקום אחר, יהיה פרסומות לספרים. מה אפשר לחשוב על המון המון תמיכות. אני לגמרי לא יודע מה בדיוק צריך לעשות, כי יש המון המון מודלים, וזה עניין של דיון מורכב. אנחנו לא רוצים שהכסף ילך שוב לעסקנים או לאגודות או לכל מיני דברים כאלה, אנחנו רוצים שהוא יחלחל ויגיע אל הסופרים שצריכים אותם. עכשיו אני אומר, אני עוד יחסית כסופר, אני נמצא במקום, אני לא אצטרך בספר הבא לבוא ולשלם את הכסף, אבל יש הרבה מאוד סופרים צעירים שכן, שחלקם מאוד מאוד מוכשרים. מתי יהיה להם את ההזדמנות? אם אין להם 30 עד 50 אלף שקל כדי לבוא ובעצם לפרסם את הספר, ולזה אנחנו צריכים לדאוג.
תשמע, המאמר שלך גרר תגובה ארוכה מדוקטור כפיר לוסטיג כהן בפייסבוק, והוא אומר כך, במקום לשחרר את הספרות מלחצים כלכליים, כדאי לשחרר סופרים וסופרות מהפנטזיה של הסופר המצליח. הספרות צריכה להפוך לאומנות ארטיסינלית לקהלים קטנים. במקום לתמוך באומנות, צריך לתמוך ביצירת זמן פנוי לכלל האוכלוסייה. הכנסה אוניברסלית, דיור מסובסד, שבוע עבודה קצר. מי שרוצה יוכל להתפנות לכתיבה. אתם אומרים הללויה, אבל מה שהוא אומר זה בואו נהפוך את הכתיבה לתחביב. יהיה לנו יותר זמן לתחביבים, ואז כולם יוכלו לכתוב ספרים בזמן הפנוי שלהם שיהיה יותר רב.
לא, א', זה לא כלומר כתיבה, ואני חושב גם כתיבה כתחביב זה דבר חשוב, ואני גם בעד מה שהוא אומר, אני בעד שיהיה באמת את כל המדינה ומדינת רווחה משודרג ופוסט-קפיטליזם, שזה פרויקט שהוא עובר עליו, אני לא נגד זה, אני לא חושב שהדברים סותרים. גם זה לא שאף אחד בארץ חושב על להביא את המכה מספר, כלומר, השאלה היא שאלה מאוד בסיסית, ועד שנגיע למצב האוטופי שאני בעדו, כלומר, האם ספרות היא דבר שאנחנו בכלל רוצים להשקיע בו? נגיד, אנחנו משקיעים במחקר.
התשובה היא לא, okay. כמובן, מה זאת אומרת? כלומר, אם אתה מבין מה הבעיה? הבעיה היא שהדברים שאתה אומר הם מאוד יפים, אבל באופן ברור, המדינה, התשובה של המדינה, אם אתה פונה למדינה ואתה מדבר על כספים וזה, אז התשובה של המדינה לשאלה שלך, האם ספרות היא דבר שאנחנו רוצים להשקיע בו? התשובה היא לא.
ויגידו לך גם...
מה עכשיו?
ויגידו לך גם, למה שנשקיע בסופרים? בשרב רבים אנחנו תומכים, אנחנו עושים להם...
אז אני אומר, אז זו שאלה שהיא באמת, כלומר, זה נכון, אם המדינה אומרת, אנחנו לא רוצים, זה נאמר בצורה גלויה. סבבה, את מדינה תומכת בהמון המון תחומים הרבה יותר, המדינה תומכת בתיאטרון, והמדינה תומכת בקולנוע, והמדינה תומכת באופרה, אפשר להגיד אנחנו לא תומכים, וזה באמת סבבה, אבל כל זמן שהמדינה באה ואומרת ספרות חשוב לנו, אז צריך לנסות להבין את המודלים, שוב עכשיו, הדבר האבסורדי בעניין זה שזה יחסית השקעה מאוד מאוד קטנה, וגם אפשר אפילו, נגיד אפילו מודלים של המדינה לא נותנת כסף, אלא נותנת הלוואה, נגיד במקום שהאוצר תשקיע בעשרה ספרים, כל אחד 40-50 אלף שקל, חלק הרוויחו, חלק לא, המדינה נותנת איזושהי הלוואת עידוד עד שהכסף מהספר ייכנס. כלומר, אפשר לעשות את זה בהשקעה מאוד בסיסית, וזה כן איזשהו תחום שקשור. כלומר, כשמסתכלים על סקרים של ישראלים, ספרות היא כן דבר שחשוב. בשבוע הספר, אגב, כמה שישראלים לא קונים ספרים, בשבוע הספר המון ישראלים הולכים לשבוע הספר. אנשים קונים ספרים לילדים, כלומר, יש איזה אתוס של ספרות. עכשיו, השאלה היא כמה רוצים להשקיע, והדבר האבסורד הזה שדווקא בקולנוע, בגלל שזה הרבה יותר יקר, הרבה יותר התרגלו להשקיע. זאת אומרת, זה היה ברור מההתחלה שלא יהיה קולנוע ישראלי בהשקעה ממשלתית. וספרות זה איכשהו נהיה כאילו הגיוני, שזה אמור להיות ככה, שהרבה מאוד סופרים משלמים בעד ההוצאה.
טוב, אנחנו, אני בטוח שזה לא הפעם האחרונה שאנחנו מדברים על הדבר הזה, לא נראה לי שנפתור את זה כאן, אבל
לא, נפתור את זה, אבל לא היום.
לא היום.
עוד כמה זמן.
יש לנו עוד כמה תוכניות. דוקטור יפתח אשכנזי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, ולסיום, אנחנו בפינה שלנו, סטטוס יומי. אתמול כתבה המשוררת, הסופרת והמתרגמת ריטה קוגן, סטטוס בפייסבוק על מותה של המשוררת יוליה ויינר. היא כתבה, הלילה הלכה לעולמה, יוליה ויינר, משוררת ירושלמית, מכוננת, שנולדה במוסקבה ב-1935. עלתה ארצה ב-1971 בדרך נס, וכתבה שירה יהלומית בשפה הרוסית. אהבתי אותה מאוד גם ממרחוק. את שירתה אהבתי מאוד, מקרוב קרוב. בעברית ראה אור קובץ שיריה בתרגומה המצוין של חמוטל בר יוסף, בוצאת קרמל, שם הספר, על כסף, על זקנה, על מוות וכו. שימו עליו יד, קראו בו.
והיא גם צרפה לסטטוס הזה שיר, אנחנו נקרא אותו עכשיו. בעיר הזאת יש גם ציפורים וחתולים. הציפורים מגיעות כל אימת שנוח להן. מגדלות גוזלים, מלשלשות על גבי מקומות קדושים ומפליגות הלאה, בלי כל דאגה למקום אחר. אך החתולים קשורים באבותות לפחי ההשפעה העשירים, למרות שגם החתולים לא מבטיחים דבר לאיש, ואפילו אינם יודעים שהם חיים בירושלים.
זה יפה, ולא הכרתי את המשורות הזאת קודם.
לא.
אחפש אותה.
זה יפה מאוד. עם היופי הזה אנחנו נסיים להיום. נגיד תודה לתמר בנימין המפיקה שלנו ולאלעד זוהר שהיה על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
בהחלט.
להתראות.